פרשיות אחרי קדושים, איך אפשר לאהוב אדם אחר כמוך?
משה רבינו אומר בספר דברים, משפט מאוד מעניין, הוא אומר, לא בשמיימי למור מי יעלה לנו השמיימה, ולא מעבר לימי למור מי יעבור לנו את הים. התורה היא מעשית. התורה היא אפשרית, היא מציאותית לכל אדם. היא לא דורשת מאיתנו דברים שהם מעבר ליכולות שלנו, מעבר להשגות של אדם רגיל, אלא היא מידתית, היא מתאימה לאדם הממוצע, לנפש כל אדם. נזכיר כדוגמה את מצוות צדקה, התורה מבקשת בסך הכל לתת מעשר, עשירית מהרכוש. זה אחוז אפשרי שבידי כל אדם לתת אותו, זה לא דורש איזה שהם כוחות נפש שבלתי רגילים, בלתי מצויים. אפילו מצוות שבת, לשבות יום אחד, זה אפשרי, זה מעשי, זה גם נוח לנוח יום אחד. זה טוב לנשמה, זה טוב לגוף. אז בסך הכל הדרישות של התורה הן מציאותיות. אבל, מבין כל תרי"ג מצוות התורה, יש מצווה אחת שנראית לנו קצת לא אפשרית. נראית לנו לכאורה בהשקפה ראשונה למעלה מהכוחות של בן אנוש. וזוהי כמובן מצוות ואהבת לרעך כמוך. שאנחנו לומדים עליה השבוע בפרשת קדושים. התורה מצווה כל יהודי לאהוב כל אדם כמו שהוא אוהב את עצמו. כל יהודי, בין אם הוא גר לידך, בין אם הוא לא גר לידך, בין אם אתה מכיר אותו ובין אם אתה לא מכיר אותו בכלל. תאהב אותו, תהיה אכפתי אליו כמו שאתה אכפתי לעצמך, לבני משפחתך, לאנשים הקרובים אליך, באותה מידה. במילים פשוטות, אם קצת נתרגם את זה כדי לקרב את זה לליבנו, כמו שאתה שמח בשמחה שלך, תשמח בשמחה של אחרים, כמו שאתה עצב בעצב שלך, תהיה עצב בעצב של אחרים, אם אתה שומע שאדם בקצה העולם, שאתה בכלל לא מכיר אותו, הרוויח הרבה כסף, תשמח כאילו אתה הרווחת. אם אתה שומע שאדם בקצה העולם חלילה לא עלינו עבר איזה משבר, איזה אובדן, איזה עצב, תעצב כאילו זה קרה איתך למישהו שאתה מכיר, למישהו שלמד איתך בבית הספר ועשה איתך את כל הבגרות. וכמובן שהמצווה הזו היא קצת נשמעת לנו לא אפשרית. כיצד זה ייתכן ככה סתם בבוקר אחד לאהוב כל אדם בעולם, בין אם אני מכיר אותו, בין אם לא מכיר אותו, להיות שמח בשמחות שלו, להיות עצב בעצב שלו? זה נראה לא מעשי, זה נראה לא אפשרי. כי האהבה היא תחושה שבאה מהלב, היא תחושה שנובעת מקשר פנימי. אדם קשור לאשתו, קשור לילדים שלו, קשור לקרובי המשפחה, לאחים, להורים, אז מהקשר נובעת האהבה, מהחיבור הפנימי מתבטאת החוצה גם תחושה עמוקה של קרבה ושל משיכה. אבל לבוא ולומר שפתאום יהיה לך רגש של אהבה לכל אדם, רגש של תחושת משיכה פנימית עמוקה, תחושת קרבה לכל יהודי, רק בגלל שהוא יהודי, בגלל שבפספורט שלו כתוב שהוא יהודי, כי עשו לו ברית מילה בגיל 8 ימים. איך זה בדיוק קורה? למה שזה יקרה? איך אנחנו אמורים להבין את הדרישה הזו של התורה ואהבת לרעך כמוך? חשוב לשים לב. אם התורה הייתה דורשת והתנהגת לרעך כמוך, תנהג ברמה המעשית עם החבר כמו שאתה נוהג עם עצמך. זו דרישה מעשית, זו דרישה טריוויאלית. למשל, לא תיקום, לא תיתור, לא תגנוב, לא תגזול. ברמה המעשית זה אפשרי, כי אדם שולט לחלוטין על הידיים והרגליים שלו. אדם מועד לעולם, אז אתה יכול פשוט לא לגנוב, אתה יכול פשוט לא לגזול. אתה לא צריך בשביל זה לאהוב. אתה לא גונב, אם אתה אדם ישר, אז אתה לא גונב ולא גוזל לאף אחד. ליהודים ולגויים, וגם בבעלי חיים אתה לא פוגע. בשביל זה לא צריכים אהבה. אהבה מדובר על קשר פנימי עמוק שבא מתוך הלב. וכאן נשאלת השאלה, כיצד? למה שיהיה לי קשר כזה? אפשר לצוות על זה? אפשר להזמין את זה? זה דבר שאפשר לקבוע שכך יהיה ולא אחרת? אז איך אמורים להבין את הדרישה הזאת? יתרה מכך. ואהבת לרעך כמוך זה לא עוד מצווה. זה לא מצווה אחת מבין תרי"ג המצוות. אלא כמו שאנחנו מכירים את הסיפור עם הלל הזקן, שבא הגר, בא הגוי, ובא לשמי ואמר לו, שמי תגייר אותי ותלמד אותי את כל התורה על רגל אחת. שמי את זה שמי ואמר, אתה רוצה ללמוד את כל התורה על רגל אחת, ככה כמו שאתה עומד כאילו על רגל אחת ולשמוע במשפט אחד את כל התורה? אז שמי ראה בזה זלזול וזרק אותו. הוא הגיע להלל והלל לא נבהל. ולא רק שהוא לא נבהל, הוא אפילו הצליח לתמצת את כל התורה במשפט אחד. היום זה מאוד מקובל. היום הכל צריך להיות אינסטנט, הכל חייב להיות קליט. היום אנשים רוצים לדעת, תן לי במשפט אחד, בחמש מילים, מה התורה לימדה. מה לימדה תורת החסידות? כמה אנשים שואלים את זה? רוצים לדעת במשפט אחד, מה חידשה תורת החסידות? את כל הארון הספרים של תורת החסידות להכניס למשפט אחד. אז גם אותו גר, אותו גוי, שהתכוון להתגייר, רצה את אותו דבר. כבר לפני 2000 שנה מסתבר שהיו אנשים כאלה, שרצו לדעת הכל מהר, והוא בא ואומר להילל, תן לי את זה במשפט אחד. והילל אומר לו, הילל הצליח, הילל היה קופירייטר במרכאות היהודי הראשון, והוא הצליח להכניס את כל התורה במשפט אחד. הוא אומר לו, מה דעלך סני? לחברך לא תעביד. מה שאתה לא אוהב שעושים לך, אל תעשה לאחרים. תנהג עם האחר באותו כבוד שאתה דורש שיתנהגו איתך. באותה תשומת לב, באותה אחריות שאתה מעוניין שיתייחסו אליך, כך תתייחס אל האחר. והילל אומר לו, זה כל התורה כולה. כך שמצוות ואהבת לרעך כמוך, לדעת הילל, היא בעצם הבסיס והיסוד של כל התורה כולה. אז ייתכן שאת הבסיס הזה אנחנו לא מבינים? שהיסוד הזה הוא לא מובן, הוא לא ניתן לביצוע? מה אנחנו בעצם אומרים? שמצוות ואהבת לרעך כמוך, שזה בעצם התשתית, זה היסוד, זה אבן הפינה שעליה עומדת כל התורה, זו מצווה לא טריוויאלית? זו מצווה שהיא לא מעשית לכל אחד? איך אנחנו אמורים להבין את הבסיס הזה, את היסוד הזה? נתחיל כרגיל מהפשט הפשוט של מפרשי התורה, ונעבור אחר כך יותר לעומק לתורת החסידות, ודווקא היום נעסוק הרבה ברעיון קבלי שמובא בספרי בכתבי האריזל. מפרשי התורה כבר נדרשו לשאלה הזו, והרמב"ן על התורה אומר דבר מאוד מעניין. הוא אומר, אכן לא יעלה על הדעת שאדם יאהב את חברו כמו שהוא אוהב את עצמו. הוא אומר, זה לא שייך. לכן אומר הרמב"ן דבר מדהים, התורה דיברה בלשון הפלגה, במילים פשוטות, בלשון גוזמה. כשהתורה אמרה ואהבת לרעך כמוך, היא התכוונה ליצור יעד גבוה, היא התכוונה להעצים את הדרישה הזו, אבל היא לא באמת התכוונה כמוך ממש כמו שאתה אוהב את עצמך, כי זה לא שייך. ומסביר הרמב"ן מה התורה מתכוונת? בסך הכל לדבר שהוא די אפשרי. התורה אומרת, תפרגן לשני מה שאתה מפרגן לעצמך. כמו שאתה רוצה שאתה תצליח, כך תפרגן לשני שגם הוא יצליח. זו דרישה אפשרית. בסך הכל אל תקנה. בסך הכל אל תהיה צר עין, תהיה טוב לב. אתה רוצה לזכות בלוטו? תפרגן באותה מידה לשני שהוא יזכה בלוטו. בוא נאמר, אדם בחוץ לארץ, שזה לא יבוא על חשבונך. זאת אומרת, לא מדובר פה על אהבה פנימית, פועמת, דומיננטית בתוכך, שאתה מרגיש שזה תחושת קרבה לכל אדם בעולם. לא. בסך הכל לא להיות צר עין. להיות טוב לב, להיות רחב לב, להיות ג'נטלמן, כמו שאומרים היום. תפרגן לשני מה שאתה מפרגן לך. זה מה שאומר הרמב"ן. אז ואהבת לרעך כמוך זה לשון גוזמה, זה לשון הפלגה. זה לא ממש כמוך. הרבי באחת השיחות, מאיר הערה מעניינת, הוא אומר שאפשר להביא ראיה לשיטה הזו מהתורה עצמה. יש עוד פעם אחת בתורה שנאמרה המילה הזו כמוך, וגם שם המילה הזו היא בלשון גוזמה. היא לא ממש כמוך. כשיהודה בא ליוסף בתחילת פרשת ויגש, ומתחיל לדבר איתו שישחרר את שמעון וכולי, והיגש אליו יהודה. יהודה אומר לו שם בפסוק הראשון, כי כמוך כפרעו. אני ניגש אליך ליוסף, כי אתה חשוב בעיניי כמוך, כי אתה דומה, כי אתה חשוב בעיניי כמו פרעו, אתה מלך מצרים. נו, יוסף היה מלך מצרים? הוא היה חשוב כמו פרעו? הוא היה משנה למלך מצרים. הוא אמנם היה יותר חשוב מכולם, אבל הוא היה פחות מפרעו. פרעו היה הבוס שלו. עם כל הכבוד, פרעו מינה אותו ופרעו יכול לפטר אותו. מה היה אחר כך כשהוא רצה ללכת לקבור את יעקב? יוסף היה צריך לבקש רשות, לבקש יותר יציאה, לבקש ויזה מפרעו, אחרת הוא לא היה יכול לצאת עם כל הכבוד לאבא שלו. אז כשיהודה אומר ליוסף כי כמוך כפרעו, מה הוא מתכוון? שיוסף ממש כמו פרעו? לא, שאתה ביחס לרוב, ל-99% מאנשי מצרים, ביחס לכל האזרחים, אתה כמו פרעו, אבל ביחס לפרעו אתה פחות ממנו. ככה, על דרך זה, כשהתורה אומרת ואהבת לרעך כמוך, הכוונה שזה יהיה דומה לאיך שאתה אוהב את עצמך. תפרגן לשני מה שאתה מפרגן לעצמך, אבל לא ממש כמוך כמו שאתה אוהב את עצמך, כי כמו שאומר הרמב"ן, זה לא יעלה על הדעת, זה לא אפשרי. רשי על הגמרא, שם במסכת שבת, שאיפה שמובא הסיפור עם הלל, הוא אומר פירוש אחר, אבל שיוצא מאותו קו מחשבה. הוא אומר, רעך, ואהבת לרעך כמוך, רעך זה הקדוש ברוך הוא. זה לא חברך. למה? שוב, מאותה הנחה. כי אי אפשר לאהוב את החבר כמו שאתה אוהב את עצמך. אז מי זה רעך? יש פסוק במשלי, רעך זה הקדוש ברוך הוא, ואת הקדוש ברוך הוא אדם יכול לאהוב כמו שהוא אוהב את עצמו. הרי יש שלושה שותפים באדם, הקדוש ברוך הוא אבי ואימו, הקדוש ברוך הוא שותף ביצירה שלך, יש בך נשמה אלוקית שהיא חלק אלוקה ממעל, אז הקדוש ברוך הוא קל לך להתחבר, קל לך לאהוב, זו הרי מצווה בתורה, ואהבת את השם אלוקיך. אז כך שואהבת לרעך כמוך היא כבר לא כל כך חידוש. מדובר על הקדוש ברוך הוא. ושוב, למה רש"י יוצא מנקודת ההנחה הזו? כי להגיד שאפשר לאהוב כל אדם בעולם, כל יהודי בעולם כמוך, זה לא מתקבל על הדעת. זו שיטת המפרשים שהיא, כמו שאמרנו, היא מתקבלת, היא מתיישבת, ולכאורה זה מובן מאוד. וכאן בא אחד החידושים הגדולים, אחד המקומות שתורת החסידות מפתיעה בהם, כי היא נותנת רעיון יצירתי, היא נותנת השקפה חדשה בעניין הזה. תורת החסידות, החל מספר התניא, וההמשך בדרך מצוותיך של הרבי הצמח צדק, וזה גם מובא במאמרים אחר כך של הרבי הרש"ב ובשיחות של הרבי, הולכת בקו אחר. תורת החסידות אומרת כך, אכן, מצד הגוף לא שייכת אהבה בין יהודי אחד לחברו. מה פתאום? הגופים נפרדים, הגופים מפורדים, הגופים חלוקים זה מזה. מה פתאום שגוף של ראובן יימשך לגופו של שמעון? אם אין ביניהם קשר פנימי, לא תהיה אהבה. זה לא דבר מוזמן. בעניין הזה הרמב"ן ורש"י, כמו שהזכרנו, צודקים, אומרת תורת החסידות. אבל יש פה עוד פן, שעליו הרמב"ן ורש"י לא דיברו. זה הפן של תורת החסידות. והוא הפן של הנשמה. אומרת תורת החסידות, מצד הנשמה שייכת אהבה אמיתית בנשמה אחת לנשמה שנייה. שייכת אהבה בנשמת יהודי אחד לכל נשמות ישראל בעולם. כי הנשמות קשורות זו בזו. יש קשר פנימי, קשר עצוף, קשר אמיתי ועמוק בין כל נשמות ישראל בעולם. כל הנשמות בעולם הזה ארוגות וקשורות ומחוברות זו בזו. ולכן אם רק נהיה מודעים לקשר הזה, אם רק נחשוף אותו, אם רק נעלה אותו על לוח ליבנו, נוכל לחוש רגש אהבה אמיתי בנשמה לנשמה, בין אדם לאדם, בין איש לרעהו. כי האהבה שמצד הנשמה, הקשר שמצד הנשמה, יעלה ויצוף על פני השטח. כדי להסביר את הקשר בין הנשמות, מה פתאום, למה הנשמות קשורו, מה עשינו ביחד, איך הם, מאין נובע החיבור, תורת החסידות משתמשת בשני דימויים. דימוי אחד שהוא מוכר יותר, וכבר דיברנו עליו השיעורים הקודמים, זה הדימוי שמובא בפרק ל"ב בתניא. דימוי אחר, שהוא מקורי בצורה מיוחדת, והוא מכתבי האריז"ל, הוא דימוי פחות מפורסם, ונדבר עליו בהמשך. נתחיל כרגיל מהקל אל הכבד. הדימוי הראשון שתורת החסידות משתמשת בו, זה הדימוי של אחים. נשמות ישראל הן בבחינת אחים אחת לשנייה. כביכול כל נשמות ישראל הם משפחה אחת, משפחה אחת מחוברת. מה עומד מאחורי הרעיון הזה? אז אדמור הזקן מסביר בתניא, שכל נשמות ישראל באו מאותו אבא, באו מאותו מקור. איך זה בדיוק עבד? נסביר את זה בצורה קצרה, למרות שמדובר ברעיון עמוק. הקדוש ברוך הוא חשב בתחילת בריאת העולם, העלה במחשבתו התברך את כל נשמות ישראל. הוא העביר במחשבה שלו את כל הנשמות שיבראו במשך הדורות, שיבואו לעולם במשך הדורות. המחשבה של הקדוש ברוך הוא, אם נדבר בשפה קבלית, זו בעצם ספירת החוכמה. ספירת החוכמה זו הספירה הראשונה מ-10 הספירות, ושם בספירת החוכמה חשב הקדוש ברוך הוא על כל הנשמות. ומשם הם באו, משם הכל התחיל. אז כל הנשמות באו מאותו אבא. מהמוח של אותו אבא, כביכול מהמחשבה העליונה, מאותו מקום. להשתמש בעוד ביטוי שהוא מאוד מוכר, כנסת ישראל. כנסת ישראל זו ספירת החוכמה שבה מכונסות כל נשמות ישראל. כביכול נשמות ישראל כולן באו מאותו אבא, באו מאותו מקום, והן גם מכונסות. כולם צמחו, כולם גדלו באותו בית, כולם צמחו באותו בית ספר, כולם גדלו באותה חממה. נשמות ישראל באו מאותו מקור, והן גם מכונסות במדרגה הזו, בדרגה האלוקית הזאת, שנקראת כנסת ישראל. מכאן מובן הקשר שיש בין כל נשמות ישראל לאורך כל הדורות, כי א', כולן שייכים למשפחה אחת, כולן באו מאבא אחד, אב אחד לכולנה, כולן באו מאותה מחשבה אלוקית, מאותה ספירת החוכמה, וגם כולן מכונסות באותו מקום. אם נגשה מאוד את הדברים, כולן מכירות אחת את השנייה. כולן מכונסות באותה ספירת חוכמה, באותה כנסת ישראל, באותה התכנסות שבה נמצאות כל נשמות ישראל ביחד. ומכאן נובע הקשר הפנימי כמו קשר של אחים שגדלו אחד עם השני. אולי קצת כדי לקרב אלינו את הדבר הזה לראש, כדאי להשתמש במשל. זה דומה, זה לפני 50 שנה בתקופת המלחמה, 60 שנה, וגם לפני זה, היה מאוד מצוי שיגדלו שלושה ילדים יחד בבית אחד אצל אותם הורים, ואחר כך כתוצאה מכל מיני מקרים מזעזעים, שאבא יעזוב את הבית או אמא תעזוב את הבית, המשפחה תתפזר. הילדים יעזבו אחד או שני בגיל צעיר, ואולי לא יזכרו אפילו שהם אחים אחד של השני. ואחרי 50-60 שנה הם נפגשים פתאום, ולאט לאט הם מתוודעים אחד לשני, ומגלים שהם בעצם אחים. אז כאן צפה ועולה האהבה הפנימית על פני השטח. קודם הם לא ידעו שהם אחים. כשהם ראו אחד או שני בעיניים הם לא הכירו. אחרי שהם התוודעו זה לזה, והאהבה, הקשר שבצד הנשמה התגלה, פה פתאום הם מתחברים ומתקרבים זה לזה, כאילו כל השנים הם היו ביחד, כאילו מעולם הם לא נפרדו. וזו בעצם העבודה שלנו, להציף את הקשר של הנשמה על פני השטח, ללמד את עצמנו להתוודע אל האהבה שבין הנשמות, אל קשר המשפחה, אל קשר האחים שיש בין כל הנשמות בעולם. וזה מה שאומר אדמור הזקן שם בפרק למדבט בטניה, ושגם שכולן מתאימות ואב אחד לכולנה. אומר אדמור הזקן, אנחנו צריכים להבין שהנשמות הן בעצם משפחה אחת. הן בעצם מכונסות כולן בכנסת ישראל, כולן ביחד. אז זה הדימוי הראשון, כמו שאמרתי, הדימוי המוכר יותר. הקשר בין הנשמות הוא קשר של אחים. אגב, זה נאמר גם בגמרא, זה לא רעיון שמתחיל מתורת החסידות. אמר רבי עקיבא, חביבין ישראל שנקראו בנים למקום, כנסת ישראל, נשמות ישראל, כולם הם בבחינת בנים של הקדוש ברוך הוא, ובתורת החסידות הרעיון הזה מוסבר יותר בהרחבה. אז זה כבר רעיון ראשון שאנחנו יכולים לקחת איתנו כדי להרחיב, כדי להבין את הקשר בין נשמות ישראל, זה קשר של אחים. זה קשר של משפחה, זה קשר של אנשים, קשר של נשמות שגדלו בעצם בבית אחד, אצל אבא אחד. ומכאן נעבור לדימוי השני, שכמו שאמרנו, הוא פחות מוכר, הוא פחות מפורסם, אבל הוא מקורי ויצירתי בצורה מיוחדת. הרעיון הזה מתחיל מהתלמוד ירושלמי. התלמוד ירושלמי אומר בחמש מילים, שכל ישראל הם בבחינת גוף אחד. נשמות ישראל הם דומים לגוף, לגוף האדם. התלמוד ירושלמי לא מסביר מה הוא מתכוון, מה הקשר בין נשמות לגוף, ומה זה אומר שהם בצורת גוף. הרי מדובר על נשמות. נשמות רוחניות, לא על גוף. האריזל, בכתבים שלו, מרחיב את העניין הזה, ועל הכמה מילים האלו הוא כבר כותב ארבע שורות. ותורת החסידות לוקחת את הארבע שורות של האריזל, ומרחיבה אותם כדרכה בצורה מאוד מעניינת, עם משלים ודוגמאות, ומקרבת את הרעיון הזה אלינו. וזה הולך כך. בתחילה הייתה נשמת אדם הראשון. הנשמה הראשונה בעולם הייתה נשמת אדם הראשון, שהיא בבחינת נשמה כללית, כי היא כוללת את כל נשמות ישראל. ובה, בנשמה הזו של אדם הראשון, היו תלויות כל נשמות ישראל לאורך כל הדורות. כולן היו כלולות ונמצאות בתוך הנשמה הזו. וכיצד הם נמצאו בה? בצורה של גוף האדם. היו נשמות שהיו תלויות בראש של נשמת אדם הראשון. נשמות נמוכות יותר היו תלויות כביכול בעיניים ובאוזניים ובפה ובכתפיים ובידיים. כך כל נשמות ישראל לאורך כל הדורות היו מסודרות בצורה של גוף בנשמה הזו הראשונה של אדם הראשון. וכמובן הסדר הזה בגוף האדם נובע מהתפקיד של כל נשמה, מהתפקיד המיוחד שלה כשהיא תרד לעולם והיא תבצע אותו. יש נשמות שכשהם ירדו לעולם הם יהיו בבחינת ראש. ראש בני ישראל, הנשמות המרכזיות, הנשמות של הצדיקים, לכן בנשמת אדם הראשון הן היו תלויות למעלה. יש נשמות שהן גם קשורות לראש, נשמות כל התלמידי החכמים, האנשים שהצטיינו בראש, הוגי הדעות, אנשי הרוח, האנשים שעיקר ייחודם יהיה היכולת האינטלקטואלית שלהם, היכולת המחשבתית שלהם. אז גם הן, הנשמות האלו, היו תלויות בראש של אדם הראשון, הן שייכות לראש. יש נשמות נמוכות יותר, שהן שייכות לעולם המעשה, שהן הצטיינו כשהן ירדו לעולם, כשיגיע התפקיד שלהם, כשיגיע השלב שלהם לצאת לשליחות, לצאת לעולם, מה יהיה התפקיד, באיזה תכונה הם השתמשו במיוחד, באיזה תכונה הם הצטיינו, בכלי המעשה, אנשים שהם בעלי מלאכה, שהם עובדים עם הידיים, אנשים שעוסקים באומנות עדינה, ציור, כתיבה מיוחדת וכולי, כל הנשמות האלה היו תלויות בידיים של נשמת אדם הראשון. כביכול זה היה התפקיד שלהם שם, זה היה הציור שלהם שם. יש נשמות שהן בבחינת לב וכבד, ויש נשמות נמוכות שהן בבחינת רגליים, שהן הצטיינו באתלטיקה. כמובן הם צריכים, התפקיד שלהם לנצל, נשמה יהודית צריכה לנצל את האתלטיקה שלה לקידוש שם שמיים, לעבודה וכולי, לנצל את כוח הריצה ברגליים, מברת קצבי, לעבודת השם. אבל בכל מקרה, היות שהם הצטיינו ברגליים, אז, ולכן גם לנשמה שלהם כביכול זו רמת הנשמה, אז אצל אדם הראשון הם היו תלויות למטה ברגליים, ברגלי הנשמה שלו. ואם כן, אנחנו מבינים מתוך התיאור הנפלא הזה שנשמות ישראל מסודרות בנשמת אדם הראשון בצורה של גוף. כעת, הקשר בין איברי גוף האדם הוא קשר הכי חזק שיכול להיות. הוא הקשר הכי קרוב והכי רצוף שיכול להיות בין עצמים כאן בעולם, בין איברים כאן בעולם. כי הקשר הוא בשתי רמות. א', זה קשר שיתופי, האיברים שותפים אחד לשני, ועמוק יותר, זה קשר פנימי. זה חיבור אמיתי, זו אחדות, זה לא רק קשר. זו אחדות ואחידות בין כל האיברים. נסביר את הכוונה. א', כל איברי גוף האדם הם שותפים זה לזה בעשייה. הם שותפים זה לזה בכל פעולה שנעשית. ניקח לדוגמה אפילו פעולה נמוכה של הליכה. פעולה של הליכה שנעשית בעיקר על ידי הרגל, שותפים לה עוד כמה וכמה איברים. זה מתחיל מהראש, הראש הוא ה-GPS, הוא מחליט לאן ללכת, הוא קובע את היעד, הוא מורה לאיך להגיע לשם. זה ממשיך בעיניים, העיניים מכוונות את הרגליים, ללכת ימינה, ללכת שמאלה, לדלג על מאמורות וכולי, מעברי חצייה, רמזורים, כל מה שהתפקיד הנפלא של העיניים. וזה ממשיך ברגליים שהם אלה שהולכות. יש עוד דבר מעניין שכתוב באחד המאמרים של הרבי הרש"ב, שהוא כותב שכשהרגליים הולכות, גם הידיים שותפות להליכה. הוא אומר, כשאדם הולך, אז הידיים גם כן נעות לפי הקצב. אולי זה עניין של שיווי משקל, שהידיים מסייעות לרגליים. אומר הרבי הרש"ב, אם יקשרו את הידיים בשעת ההליכה, אז ההליכה תהיה שונה. אז גם הידיים, אפילו הידיים שלכאורה הן לא קשורות, גם הן שותפות להליכה. אז זה הרמה הראשונה של הקשר בין איברי גוף האדם, שהם כולם שותפים, כולם מבצעים ביחד את המשימות. זה לא עבודה של איבר אחד, של רגליים או של ידיים או של ראש, כולם עובדים ביחד. עמוק יותר, וזו הנקודה המעניינת מכל, הקשר בין האיברים הוא קשר פנימי. אומר האריזל בקצרה, וזה מוסבר בהרחבה עם הרבה משלים, עם כמה וכמה משלים בתורת החסידות, חלק מהברידים והעצבים של עבר אחד נמצאים בכלל בעבר האחר. זאת אומרת שלמשל עצבים של הידיים נמצאים בכלל מתוחים מהידיים עד הרגליים. עצבים של הראש יכולים להיות בכלל בלב ובכבד ובמקומות אחרים. הנה, היום זה כל כך מובן. יש רופאים רפלקסולוגים שטוענים שכל המשנה הרפלקסולוגית נשענת על זה שכל העצבים בגוף, יותר נכון שלכל האיברים בגוף יש עצבים בכף הרגל. הרפלקסולוגים טוענים שעם לחיצה בכף הרגל הם מרגישים את העצבים בכל הגוף, גם את העצבים של הראש. יש רופאים שטוענים שבגלגל העין, באישון, אפשר לראות את כל המחלות שהאדם עבר בחייו, בין אם זה היה בלב ובין אם זה היה בכבד ובין אם זה היה בידיים וברגליים. זה לא חשוב, כל שבר, כל סדק, הכל רואים בגלגל העין. אם נחזור לדוגמה קדומה יותר, יש את הנושא של הקזת דם. בעבר היה נהוג מאוד להקיז דם, ומעניין שהקזת דם לא הייתה נעשית באותו עבר שהמחלה בו. למשל, אם אדם חולה בחלק העליון של הגוף, הקזת דם הייתה נערכת בכלל בחלק התחתון של הגוף, ברגליים וכולי. למה? כי העצבים והברידים לא מכונסים רק באותו עבר, אלא עצבים של עבר אחד נמצאים בכלל בעבר אחר. זאת אומרת שהקשר שהאיברים לא רק זקוקים אחד לשני בשביל השיתוף, בשביל להצליח, אלא בשביל להתקיים, בשביל לחיות, בשביל שהיד תהיה בריאה, היא זקוקה לרגל בריאה. היא זקוקה שהעצבים שלה ברגל יהיו בריאים. אבל אם חלילה קורטים רגל, צריך לחשוב גם על ההשלכות שיהיה לזה, לנמק ביד וכולי, לדם שיגיע ליד. כי כמו שאמרנו, יש חיבור פנימי ועמוק בין כל האיברים. אומרת תורת החסידות, ככה זה גם בנשמות ישראל. אם אומר האריזל, ואם אומר הירושלמי, שנשמות ישראל הם בבחינת גוף, הם קשורים אחד לשני כמו איברי גוף האדם, צריך לומר שהקשר זה לא רק סימבול, זה לא רק משל, זה לא סתם דמיון. צריך לומר שהקשר הוא קשר אמיתי כמו הקשר של האיברים. ובשתי הרמות שהזכרנו, א', הנשמות שותפות זו לזו. הן שותפות בעשייה. כל אחד מבין שכשנשמה נתחיל הפוך מהנשמות הגבוהות, שנשמה גבוהה שהיא בבחינת ראש, אפילו נשמת משה רבינו ונשמת הצדיקים, ונשמת נשיא ישראל ונשיא הדור וכולי, כשהנשמה הגבוהה הזו רוצה לבצע משהו בעולם, את התפקיד שלה בעולם, היא מוכרחת להסתייע ברגליים. היא מוכרחת להסתייע בנשמות הנמוכות שיביאו את הדברים לידי ביצוע, שירוצו ויעשו. הרבי, שהוא היה ראש בני ישראל, אבל הוא נעזר, הוא גייס את כל השלוחים, את כל בני ישראל שיעבדו וישתתפו בעשייה הזו של הדירה בתחתונים. כי העבודה לא יכולה להיעשות על ידי הראש בלבד, צריכים את הידיים ואת הרגליים שיסייעו ויביאו את השאיפות ואת המטרות של הראש לידי פועל. אותו דבר הפוך, כשנשמה נמוכה שהיא בבחינת רגל רוצה לעשות משהו טוב, היא זקוקה לנשמות נוספות שיעזרו לה, לנשמות שהן בבחינת ידיים ולנשמות שהן בבחינת ראש. היא צריכה אנשים מוכשרים, שאדריכלים ומהנדסים ויועצי שיווק, כל דבר טוב שאדם רוצה לעשות. הוא צריך להיעזר בהמון המון נשמות אחרות. אז זה הדימוי, זה הרמה הראשונה של הקשר בין הנשמות, קשר של שיתוף. בשביל שנשמה תצליח, היא מוכרחה להיות שותפה, כמו שהאיברים מוכרחים להשתתף אחד עם השני, להיות שותפים אחד של השני. והרמה השנייה, יש כאן גם קשר פנימי ועמוק. יש התכללות והתמזגות בין כל האיברים. כביכול, עצבים של נשמה אחת, ורידים של נשמה אחת, אם מדבר בשפה רוחנית, חלקים מנשמה אחת, נמצאים בכלל אצל נשמה אחרת. הבריאות של נשמה אחת תלויה בכלל בבריאות של נשמה אחרת. כי חלק מהעצבים שלך, חלק מהרמה הרוחנית של הנשמה, חלק מהפסיפס הרוחני שמקיף את הנשמה האחת, נמצא בכלל אצל נשמה אחרת. ולכן זהו ואהבת לרעך כמוך, זה הסיבה שצריך להיות כזה קשר בין הנשמות, שאנחנו מוכרחים להיות ביחד, כי אנחנו מוכרחים אחד את השני. א', פשוט בשביל לעשות, בשביל השיתוף, בשביל השותפות, בשביל להצליח, ויותר מזה, כי הבריאות הרוחנית של הנשמה, הקיום הרוחני של הנשמה, תלוי לפעמים בכלל בנשמה אחרת. הורידים, העצבים שלה בכלל נמצאים אצל נשמה אחרת. אז אנחנו מוכרחים להיות ביחד. אנחנו מוכרחים שכולן, שכל נשמות ישראל תהיינה בריאות. בריאות כמובן ברמה הרוחנית, כי רק אם הרגל בריאה, גם היד בריאה. רק אם הרגל עם כל העצבים שלה בריאים ומתפקדים כראוי, גם הידיים עם העצבים והורידים שלהם מתפקדים כראוי. כמובן. בתיאוריה זה נשמע יפה ונשמע ברור, זה לא דבר קל, זה לא דבר פשוט. ולכן אנחנו נדרשים כאן להתבוננות. אנחנו נדרשים כאן, אם נדבר בשפה עכשווית, לסוג של מדיטציה. אנחנו צריכים להרגיל את עצמנו לחשוב על הנשמה, לא לחשוב על הגוף. כי כמו שאמרנו, ברמה של הגוף, הנשמות לא קשורות זו בזו, הן לא מרגישות, הגוף לא מרגיש קשר לגופים אחרים. הוא מנותק לעצמו, הוא לא מרגיש קשר לאנשים אחרים. מאיכן הקשר נובע? מהנשמה. מהאהבה של הנשמה, מהגעגוע של הנשמה לאחותה, לעבר אחר, לנשמה אחרת. ולכן אנחנו צריכים לחשוב על זה. אנחנו צריכים להציף על פני השטח את הגעגועים של הנשמה, את הצרכים שלה, את מה שהיא צועקת לנו מתוך ליבה, מתוך תוכה, ואנחנו לא תמיד שומעים כי הגוף מסתיר. לכן אדמור הזקן קבע בסידור, לומר כל יום לפני התפילה, הרי אני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, לומר את זה כל יום מחדש, לא להסתפק בפעם בשבוע או פעם בחודש, בימים נוראים או בשלושה רגלים או אפילו בשבת, כל בוקר לפני שמתחילים את התפילה, לומר הרי אני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת. למה? כדי להכניס לעצמנו לראש את הקשר הזה של הנשמה, להציף על פני השטח את הצורך הזה של הנשמה להתחבר עם האיברים האחרים, עם השותפים שלה, עם הנשמות האחרות ששם נמצאים הורידים שלה, העצבים שלה, חלק אינטגרלי מהמהות שלה. וצריך באמת לחשוב על זה, זה לא דבר פשוט, זה לא דבר קל. בשביל אבל באמת לקרב אלינו את העניין הזה, בחרתי כמה סיפורים שמקצינים, שמביאים באמת לידי ביטוי בצורה מקסימלית את הקשר בין הנשמות, את החיבור המושלם שקיים בין נשמות ישראל. עד כמה אין דבר אחד ממש. דבר ראשון מה שהאריזל בעצמו כותב. האריזל כותב שמורו, מורו של האריזל, לא שזה היה הרדב"ז, זה הרב של מצרים, לחלק מהגרסאות הוא למד כמה חודשים אצל הרמ"ק, יש כאלה שחולקים על זה, שהוא לא למד אצל רבי משה קורדוברו בצפת, כי הוא הגיע לצפת רק אחרי שהרמ"ק כבר נפטר, רק ללוויה שלו הוא הגיע. על כל פנים, האריזל הרי היה רוב שנותיו במצרים, אצל הרדב"ז, רבי דוד בן זמרה, הרב של מצרים. איך שלא יהיה, האריזל כותב שמורו היה אומר בכל יום את סדר הוידוי, את הוידוי הארוך, את כל ההלכת. והיה מכה על החזה, כאילו הוא כביכול, הוא עשה את כל החטאים. הוא מבקש סליחה עליהם. נו, וכי הרב של האריזל, שהוא בוודאי היה קדוש וקדוש אלוקי וגאון מופלא, עשה את כל החטאים האלו שהוא צריך לומר על חטא? אומר האריזל, בוודאי. זה בגלל החיבור בין כל נשמות ישראל. כמו שאמרנו, אם יש נשמה אחת חולה, אם הרגל חולה, אז גם היד חולה. כי חלק מהעצבים של היד נמצאים בכלל ברגל. אז כשמורו של האריזל הרגיש שיש יהודי בקצה העולם, יש נשמה יהודית בקצה העולם שמתייסרת כתוצאה מהחטא של הגוף, שהיא חולה, כתוצאה שהיא מוכתמת, כתוצאה מהחטא של נשמה מהגוף שלה, אז מורו של האריזל הרגיש את זה. הנשמה שלא צעקה, כי מדובר בגוף אחד. מדובר באיברים שמקרינים, שזיהום בעבר אחד חלילה מקרין על העבר האחר. לא מדובר בנשמות אחרות. אז זה לא רק משפחה, זה לא רק אחים שקשורים מצד השורש. זה גוף אחד. זה איברים, זה גוף אחד שיונק, שאיברים מעבירים חיות, מעבירים אנרגיה אחד לשני, מעבירים דם אחד לשני. אז בוודאי שמורו של האריזל יצטער על חטא של מישהו אחר, כי זה כאב אצלו בנשמה. זה לא היה מעליו, זה כאב לו בתוך הלב. כי כשהיד כואבת, גם הרגל כואבת, ובוודאי שהראש כואב, זה דבר אחד. ושני סיפורים מהרבי. מאוד מעניינים בהקשר הזה. סיפור אחד ששמעתי אותו פעם, לא קראתי אותו בשום מקום, אבל שמעתי אותו מיהודי נכבד, שאני מאמין שהוא סיפר את הסיפור בצורה מדויקת. הסיפור הולך כך, כשהרבי היה צעיר, הוא הלך, יצא לטייל בעיר יקטרינסלב, איפה שהוא גר, איפה שאביו היה רב, בעיר ילדותו, לא בעיר הולדתו, אלא בעיר ילדותו, היכן שהוא גדל, הוא יצא לטייל למישהו. והיה יום חם, והרבי לבש כובע וכיפה. אז אותו אדם אומר לרבי, אולי תוריד את הכובע, כי היה חם. אז הרבי אומר לו, לא, הרבי כנראה רצה ללכת עם שני כיסויים, אז הוא לא רצה להוריד את הכובע. אז אותו יהודי אומר לרבי, שהרבי כמובן היה צריך לזכור את זה, ילד או נער, אומר לרבי, העבירה עליי, מה זה משנה? אני לוקח עליי את העבירה הזאת, אם אתה חושש איזושהי בעיה הלכתית, אם לא תהיה עם שני כיסויים, אז אני לוקח עליי את העבירה הזאת. אז הרבי אומר לו, מה זה משנה אם העבירה עליי או עליך? מה זה משנה על מי העבירה? זה נקרא גוף אחד. מה זה משנה אם היד נפגעת או הרגל נפגעת? זה אותו דבר. בשביל הגוף זה אותו חיסרון. אין דבר כזה להקריב עבר אחד, בשביל העבר השני זה אותו כאב. אין הבדל בין אני לאתה. וזה נובע מהתחושה הזו, כשהנשמה פועמת, כשהנשמה מהירה, אתה חש שכל נשמות ישראל הם דבר אחד, הם כולם חלקים שלך, הם כולם משלימים אותך. אז הם אלה, אין אני ואין אתה ואין הוא ואין הם, זה דבר אחד. ועוד סיפור שהוא לא פחות מדהים, וזה סיפור שהתפרסם עכשיו בערב חג הפסח בגיליון כפר חבד. יש יהודי שמפורסם בשם הרב אברהם שם טוב, שהוא השליח למדינת פילדלפיה, הוא בן שערי סוכב, הוא גם השליח, הנציג של חב"ד, של הרבי בוושינגטון, בבית הלבן. בשנת 71, הרב שם טוב נבחר לחבר בוועדת החינוך של הסנאט האמריקאי. הוא ביחד עם עוד שליח של חב"ד בשם הרב משה פלר ממדינת מיניסוטה. אז בשנת תשל"א, בשנת 71, היה איזה סמינריון של ועדת החינוך הזו במדינת קולורדו. סמינריון מכובד, כל אחד יכול לתאר לעצמו, ועדת החינוך של הסנאט מתכנסת, אז היו שם עיתונות מכל העולם, בחירי העיתונאים, והרבי הנחה אותה מה לומר ואיך לומר ומה בדיוק לעשות. וביום האחרון של הוועידה, או יום אחד קודם, מקבל הרב שם טוב טלפון מניו יורק, מהרב חודקוב, מהמזכירות של הרבי. ונותן לו הרב חודקוב שלוש שליחויות, שלושה מסרים מהרבי. א', אומר לו הרב שם טוב, ללכת לבדוק מה קורה עם הקהילה היהודית שם בקולורדו, בעיירה הזאת שהם היו, זו הייתה עיירת נופש ציורית, מרוחקת, ללכת לבדוק מה קורה עם הקהילה היהודית שם. הוראה שנייה, אומר לו הרב חודקוב, לפרסם בעיתונות המקומית שם באותה עיירה, שהייתם שם. והוראה השלישית, אומר לו הרבי לקבוע שיעור תורה עם משתתפי הוועידה ההיא של הסנאט. טוב, בצהרי היום הרב שם טוב הרב פלר יוצאים לכיוון העיר כדי לפגוש את הקהילה היהודית כמו שהרבי ביקש, כמו שהרבי הורה. וזה היה יום חורפי, יום גשום, זה עוד היה לפני הקיץ. והעירות נופש כאלו, אז בימי החורף יש שם זה הרבה גש, הרבה שלג. אבל הם לא התמאמו וביצעו כמובן את ההוראה של הרבי וירדו לעיר. הם מגיעים לעיר, שואלים את אחד מהאנשים שם איפה כאן הקהילה היהודית. אז הוא מסתכל עליהם ואומר, או, יש כאן קהילה גדולה, אבל לא עכשיו, בקיץ, הקדמתם קצת. הוא אומר, יש כאן 70 אלף יהודים שמחזיקים כאן בתים, זה עירת נופש, מחזיקים בתים קטנים, בונגלוז, כמו שמקובל באמריקה, אבל פשוט הקדמתם בחודש, תבואו עוד חודש. עכשיו עוד אף אחד לא נמצא כאן, העיר ריקה. זה עיר שמתפקדת חודשיים או שלושה בשנה. טוב, אומרים, אין כאן יהודים, לפחות נקיים את ההוראה השנייה של הרבי. איפה כאן העיתונות המקומית, שלפחות ידעו שהיינו, שחיפשנו? אז הוא אומר להם, איזה עיתונות מקומית? זה עיירה שפועלת שלושה חודשים בשנה, אין כאן עיתונות מקומית. טוב, אז הם הבינו שהם צריכים כנראה יותר להתאמץ כדי לקיים את ההוראה של הרבי. אז הם ממשיכים להסתובב ברחוב ושואלים איפה יש כאן, הם כבר לא שאלו איפה יש יהודים, איפה יש יהודי, אולי שזה יהודי אחד שבשבילו הם הגיעו. ואז אומר להם, אחד, באחד המוסכים הגיע כאן איזה בחור חדש שעובד והוא יהודי. הם נכנסים למוסך הזה והם נדהמים. עומד שם אברך לשעבר, אברך בדימוס. שהם מוילימסבורג, ממונסי, מאחת העיירות השכונות החרדיות בניו יורק, שברח מהבית, הוריד את הכיפה, הוריד את הזקן, נמאס לו מהבית, נמאס לו מהחיים הדתיים, וברח פה לחור הזה, לעיירת הנופש בקולורדו, מתוך ביטחון שפה אף אחד לא ימצא אותו. הוא מסתבר שהוא מכיר את הרב שם טוב, כי לפני כמה שנים הוא רשם את הילד שלו לקמפ של הרב שם טוב, שם באפסטייט ניו יורק, בערים בניו יורק. על כל פנים, הוא נדהם, איך הגעתם לפה, אם הרב שם טוב מתאר ידיים מלאות גריז, ידיים שומניות. הרב שם טוב אומר, הרבי הורה לנו להגיע וכולי, בינתיים כבר הסתבר שבעל המוסך מפיץ איזה דף מצולם כזה באופן פיראטי שהוא עושה במחשב או במכונת טיקטוק בבית, דף מצולם בין שני עמודים שהוא מפרסם אותו אחת לתקופה, אז הוא כבר הוציא תמונה והם כבר יצאו ידי חובת ההוראה השנייה של הרבי לפרסם בעיתונות המקומית שהם היו במקום, שהם נפגשו עם היהודים שם, הצטלמו ביחד עם אותו בחור, עם אותו מוסכניק, ואחר כך הם חזרו לוועידה. אומר הרב שם טוב ש... מה שמפליא אותו, מדהים אותו בכל הסיפור הזה, זה כביכול איך אפשר להחזיק ראש. איך ייתכן שמצד אחד הרבי חושב כל כך בגדול? שולח אנשים לוועדת החינוך של הסנאט, מדריך אותם מה לומר שם, מה להגיד לזה, מה להגיד לזה, וביחד עם זה, לחשוב כל כך בקטן, ברמת המיקרו, על כל יהודי. זה לא ייתכן. בדרך הטבע זה דבר שהוא לא טבעי. כי בדרך כלל, כשאדם מתחיל לחשוב בעסקאות גדולות, בגדול, אז הוא מאבד עניין בכל פרוטה. הוא מאבד עניין בעוד דולר ועוד דולר, זה דרך הטבע. כשאתה מתחיל לחשוב על קמפיינים גדולים של עשרות ומאות אלפי אנשים, אז אתה מאבד עניין בלדבר עם כל אדם ברחוב. זה כבר קטן עליך. ופה הרבי חושב מצד אחד מה לומר לעיתונאים של הטיים מגזין בוועדת החינוך ושל הסנאט, ומצד שני הרבי זוכר ללכת לחפש את האברך הזה עם הגריז במוסך בעיירת נופש בקולורדו. לפי השיעור הזה, אני חושב שהדבר הוא ממש מובן. אם כל יהודי הוא אצלך כמו משפחה, הוא כמו אח, הוא אצלך חלק מהגוף, אז לא קשה לזכור אותו. אם יש לך אח בעיירת נופש בקולורדו, גם אם תהיה סנאטור, ותיסע לשם בשליחות הסנאט, ותעשה את הדברים הכי גדולים והכי מפורסמים בעולם, אבל אם יש לך אח, אתה תזכור ללכת לבקר אותו. זה לא דבר שהוא נוסף עליך, זה לא דבר שצריך לרשום אותו בלוח פגישות כדי לזכור שצריך ללכת לפגוש את האח. לא, אויבים זה כך. אח זוכרים, יש לו פינה קטנה בלב גם כשהראש עסוק בדברים גדולים. וכך זה היה אצל הרבי. כשהנשמה מהירה, כשהנשמה פועלת, אז מרגישים שכל יהודי הוא אח. מרגישים משיכה פנימית, קרבה פנימית כמו שהבעל שם טוב הרגיש. לחבק ולנשק כל יהודי שפוגשים. וזה לא דבר שדורש מאמץ, זה דבר שקורה בדרך הטבע. אני רוצה לקחת את הרעיון הזה לעוד מקום אחד. אנחנו הרבה פעמים פוגשים אנשים שונים מאיתנו, אפילו אנשים חוטאים, אנשים שיותר פשוט, אנשים שהרגיזו אותנו, שפגעו בנו. וכאן הציווי של ואהבת לרעך כמוך הוא קשה במיוחד. כן, איך אתה יכול לאהוב אדם שהרגיז אותך? אם אתה מאוד ירא שמיים, אז בדרך הטבע יחרה לך שתראה אדם שהוא לא ירא שמיים, שהוא מזלזל בתורה, מזלזל במצוות, אדם שמתנהג לא כראוי. אם אדם מזלזל בדבר שיקר לך, זה אמור לכאוב לך בדרך הטבע. אדמור הזקן בפרק למדת בתניה, דן בזה באריכות, איך אפשר לאהוב אדם שהוא חוטא, שהוא לא חברך בתורה ובמצוות, הוא לא רעך. אז איך אנחנו מתמודדים עם הציווי של ואהבת לרעך כמוך, גם כלפי אדם חוטא, גם כלפי אדם שונה? וכאן מאוד מעניין. יש לנו שיטה אחת מוכרת, השיטה של רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, השיטה של לימוד הסנגוריה. ללמד סנגוריה, ללמד עליו זכות, הוא תינוק שנשבע, הוא לא התכוון, הוא לא עשה את זה ברצינות. אבל יש שיטה אחרת, וזו השיטה של תורת החסידות, זו השיטה של הרבי. זו השיטה שנובעת מתוך הרעיונות הנפלאים שדיברנו עליהם בשיעור. אם אתה חש שאדם אחר הוא אח שלך, שאדם אחר הוא חלק מגופך, אתה לא צריך ללמד עליו סנגוריה, אלא על כל פשעים תכסה אהבה. האהבה כשהיא ממלאת אותך, היא באופן טבעי מכסה ומטשטשת את כל הפשעים. היא מטשטשת את כל הפגמים. היא מזיזה אותם הצידה, היא הופכת אותם לדברים זניחים, היא הופכת אותם לדברים לא משמעותיים. אז הרבה יותר קל לך להתחבר גם לאדם חוטא, להתחבר גם לאדם שונה, ואפילו לאיש שירגיז אותך. כי אם אתה מאיר את הנפש, אם אתה מפעיל את הנפש, אם אתה חש כלפיו רגש של אהבה אמיתי, אז זה קל. אז במילא מתשתשים ההבדלים ומתשתשים הפרטים השונים זה מזה. אני רוצה לסיים בשני סיפורים קצרצרים על רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, בעניין הזה של הסנגוריה, ומזה נלמד את ההבדל בשיטה של הרבי ושל רבותינו נשיאנו. רבי לוי יצחק מברדיצ'וב היו לו הרבה מתנגדים. זה מאוד מעניין, אנחנו רגילים כל כך להריץ את האיש הזה עם הסנגוריה ולימוד הזכות שלו, אבל בדורו היו לו הרבה מתנגדים, הליטאים. חלק מהסיבות שהגרא הוציא חרם על החסידים זה בגלל רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, עד כדי כך שהוא נאלץ לברוח מפינסק, הוא היה רב של פינסק, והוא נאלץ לברוח מהעיר הזו בגלל ההתנגדות, בגלל הליטאים, הוא עזב את העיר ועבר לברדיצ'וב. ההתנגדות הייתה, הוא ממש לא יכל היה לעמוד בה. ופעם, אחד המתנגדים שלח את אשתו שתשפוך כוס מים או דלי מים על הרב, רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, עד כדי כך הייתה השנאה גדולה שם, והמסתמה גדולה שם, עד כדי כך הייתה גדולה המחלוקת. אז הלכה אותה אישה, וזו אישה כשרה שעושה רצון בעלה, ועשתה את רצון בעלה, ושפכה על רבי לוי יצחק איזה כוס או דלי מים. רבי לוי יצחק, במקום לחוס, מרים את העיניים לשמיים ואומר, ריבונו של עולם, תראה כמה כשרות נשות ישראל. כשהבעל מבקש, הן הולכות אפילו וזורקות דלי מים על רב העיר. זה סוג של סנגוריה, זה סוג של לימוד זכות, לנסות בכל מצב למצוא את חצי הכוס או חצי הדלי המלא, גם במצב כזה. ועוד סיפור יפה בסגנון הזה על רבי זושא מאניפולי. יום אחד רבי זושא מאניפולי נמצא בבית הכנסת, והוא קיבל מאדם אחר תרומה של שטר בן 10 רובל כדי לקנות קצת מצרכים הביתה. לרבי זושא בבית הכנסת אין ארנק כמובן, אז איכן הוא יחזיק את השטר? אז הוא פתח את החומש, איכן שכתוב לא תגנוב, הניח את השטר שם באותו דף, הוא אומר לעצמו, נו, יהודי יבוא, יראה את השטר, אבל יראה שכתוב לא תגנוב, הוא לא ישלח ידו, הוא לא ייגע בשטר. והוא הולך להתפלל, הוא רגוע, יש לו מערכת שמירה, מערכת הגנה ששומרת לו על השטר. אחרי 5 שעות הוא חוזר מהתפילה, פותח את החומש, והוא רואה ששם בדף יש שטר של 5 רובל. מסתבר שהגיע אדם לגנוב את השטר, אבל כשהוא ראה שכתוב לא תגנוב, אז ליבו, הוא הרגיש לא טוב שהוא גונב, אז הוא השאיר 5 רובל, התחלק עם זושה, לך יהיה 5 ולי יהיה 5. חוזר רבי זושא ורואה את זה ואומר לעצמו, ריבונו של עולם, תראה כמה כשרים אפילו הגנבים בעם ישראל, שכשהם רואים את הציווי לא תגנוב, זה עושה להם משהו והם לא גונבים. הם משאירים לשני גם כן, הם חושבים גם על הזולת, לא רק על עצמם. אז שני הסיפורים האלה הם סוג של לימוד זכות, הם סוג של סנגוריה. אבל כמו שאמרנו, יש דרך פשוטה יותר לאהוב כל יהודי, לא לכעוס. יש דרך פשוטה להתייחס יפה לכל יהודי, והיא הדרך של האהבה. אם אתה אוהב אותו, אם אתה מציף את הגעגוע של הנשמה לאחותה התואמת, לנשמה אחרת, לעבר האחר ששותף איתה בגוף שהוא כמו גוף שלה, אז מלכתחילה יותר קל לאהוב. מלכתחילה קל יותר לא לכעוס, כי כמו שאמרנו, על כל פשעים תכסה אהבה.